אהלן וברוכים הבאים לסוכן חופש, פודקאסט על חופש מעשי. אני אורי בר-און, ובכל פרק אני פוגש אדם שהעשייה שלו או שלה מגדילה את החופש בעולם, והמטרה שלי היא לעזור לכמה שיותר אנשים, כמוני וכמוכם, לחיות חיים חופשיים יותר. והיום אנחנו פוגשים את אוהד לוי, שהוא נווה דיגיטלי, מומחה לטיולי סולו, ומגיש פודקאסט לטייל לבד. אהלן אוהד.
אהלן אורי, מה המצב? כמו אסטס?
מוי ביין, כמו אסטס. אתה במדינה דוברת ספרדית, אני מבין כרגע.
כן, כן. אני פה אין פאיס דונד סייב לאספניול.
אז אני בספרד ואתה בקולומביה, נכון?
כן, אזור חיוג קצת אחר. אבל כן, אין על הספרדית.
מעולה. אז אוהד, ברוך הבא לפודקאסט סוכן חופש, ובוא נצלול אל החופש. אתה אמרת לי שבפעם הראשונה שדיברנו שאתה מומחה לטיולי סולו, וזה ככה היה בשבילי פעם ראשונה שאני שומע בכלל על המקצוע הזה של, אני יודע שאנשים מטיילים לבד, אבל לא ידעתי שאפשר לפתח בזה מומחיות. אז ספר לנו, איך הגעת לנישה הזאת?
זה אבולוציה, האמת, די מעניינת, וגם כוללת כמה דרמות בתוכו, כמו כל סיפור אישי ככה בולט. אני, בוא נגיד שבתקופה, בתחילת שנות ה-20, שאנחנו מתחילים להיכנס לעולם הזה של הטיולים, ועוד בארץ, אתה יודע שאני מטייל ואני פוגש מלא אנשים מכל העולם, אז אני כל פעם מבין כמה אצלנו זה נורא נורא תרבותי לטייל בעולם, כאילו ישראלים הם עם נודד, כאילו למרות שהתמקמנו לנו במזרח התיכון, באזור האסטרטגי המדהים הזה, והקמנו מדינה, עדיין אנחנו עם נורא נוודי, כי אתה יודע, אתה מדבר עם אנשים, אומרים לך, בונה, אתם בכל מקום, ואנחנו פאקינג מדינה של 9 מיליון, זה כלום, כאילו גרמנים הם 80 מיליון, ו... רואים אותם פחות מאותנו, אז כאילו זה קטע הזוי.
או שאנחנו פשוט עושים יותר רעש מהגרמנים, או מכל עם אחר.
זה חד משמעית, גם. אז בכל מקרה, בתחילת שנות ה-20, אני התחלתי להיכנס באמת לתחום של ה... התחלתי לטייל, אתה יודע, ככה, כאבולוציה הטבעית של הישראלי הממוצע, ממעמד סוציו-אקונומי מסוים, שיכול באמת לאפשר לו את זה.
כן, וידעת בשלב הזה שאתה הולך לטייל לבד, או שהיה לך כוונה פשוט לצאת לטיול וזה קרה?
אז הכל התחיל ממש במקרה, שאני הייתי בקבע וחברים שלי מהשירות הם השתחררו, והם היו בתאילנד, והחלטתי שהיה לי זה רגילה, שזה 10 ימים, אמרתי יאללה, אני הולך להצטרף אליהם, ובדרך אליהם היה לי זה יומיים, הם היו באי בתאילנד, ולי היה גם עם הטיסה לבנקוק, וגם עם המעבר מבנקוק עד לאי הזה, היה לי זה יומיים של התגלגלות, וביומיים האלה, אתה יודע, אני לא עכשיו אמרתי לעצמי, אני יוצא לטיול סולו, אבל אמרתי, טוב, אני הולך להצטרף אליהם, ושם יהיה לי את החברים שלי, כשהגעתי לשם, וביומיים האלה של התגלגלות, אני פתאום קולט שאני חווה את כל מה שאני חווה, באינטנסיביות נורא, נורא, נורא עוצמתית, והכל בעומק הרבה יותר עמוק, כי הכל תלוי בי, אני מתקשר עם אנשים, אני כאילו, ולא היה לי כוונה לעשות את זה מלכתחילה, אבל פתאום מצאתי את עצמי תופס מעבורת, וישן במלון, ומסתובב ברחוב, וצריך להספיק להגיע לאוטובוס, ומתקשר עם אנשים, ואת כל הדברים האלה אני עושה לבד, אז כאילו קודם כל זה נורא הגניב אותי, שאין לי אף אחד לידי שיתזכר אותי, ושיגיד לי, ודבר שני, הרגשתי שבכל אינטראקציה, אני המרכז, זאת אומרת, ברגע שאתה עכשיו מטייל עם מישהי או עם מישהו, התשומת לב מתחלקת ביניכם, והעניין בכם מתחלק, ותמיד יש את זה שיותר דומיננטי, שפחות דומיננטי, שיותר זה, יותר פחות זה, ופתאום הרגשתי שבאמת הכל עליי, לטוב ולרע, אז אמרתי, בונה, כאילו, אתה יודע מה, זה גם מצחיק, כי אני זוכר שפגשתי במעבורת בדרך לאי לקופנגן, פגשתי שם שני ישראלים שהם היו מבוגרים מני, אני הייתי עד בן 21, הם נראה לי היו בני איזה 37, משהו כזה, מבוגרים יותר, לקראת ה-40, ואני זוכר שכאילו משום מה לא היה לי נעים להגיד להם שאני בן 21, לא יודע למה, כאילו לפעמים אתה בא לך להצטער כי יותר מבוגר, והרגשתי שכאילו הסתכלו עליי כילדון, אם אני אגיד את הגיל האמיתי שלי, ושאלו אותי בן כמה אתה, אז אמרתי אני בן 27 או 28, ושאלו אותי וואלה מה אתה עושה בחיים, אמרתי להם אני עורך דין, כי אבא שלי הוא עורך דין, אז זה כאילו אינסטינקטיבית מה שיצא לי. עזוב את זה שבמאוחר יותר בחיים עשיתי גם תואר במשפטים, נגיע לזה אולי בהמשך, אבל בעצם שיקרתי להם והצגתי את עצמי בצורה שונה, גם בגיל וגם בעיסוק. הייתי קצין בקבע ביחידה קרבית ואמרתי שאני בן 28 עורך דין, ומה שמדהים הוא שלאורך כל היממה הזאת שהייתי עם השני חבר'ה האלה, שהם זוג חברים שמטיילים הרבה פעמים ביחד, כל אחד יש לו את העבודה שלו, אבל הם כבר כאילו אמרו לי שהם פעם בשנה יש להם את הכמה שבועות האלה שהם יוצאים ביחד לטיול. ומה שהכי מדהים בכל הסיפור הזה, זה שהם האמינו לי, ואני פתאום מוצאת עצמי בנעליים של עורך דין, מבוגר בעשור ממה שאני, וזה קביל, זה אמין, זה תופס.
אז בעצם אתה אומר שהטיול סולו הזה מאפשר לך כמה דברים, גם זה שאתה יכול ללבוש כל דמות שאתה רוצה, בכל רגע נתון, אז אמרת להם איזשהו שקר קטן כזה, בין 28 ועורך דין ולא קצין בצבא, אז בוא נגיד כאילו לא עשית להם נזק, אבל
בדיוק.
כתפיסה אתה יכול ללבוש כל דמות שאתה בוחר ללבוש, ואני מאוד מזדהה עם זה, אפילו בתור בן אדם שלא מטייל לבד, בן אדם שמטייל עם המשפחה שלו, אנחנו מטיילים כבר 5 שנים ביחד, ובשלוש שנים האחרונות אנחנו בספרד, ואני תמיד אומר לילדים, שאתם הולכים לבית הספר, אף אחד לא מכיר אתכם, אתם יכולים להחליט, אם אתם הליצן שבחבורה, או הרציני שבחבורה, או הספורטאי שבחבורה, מה שתבחרו, למתג את עצמכם, זה ככה יתפסו אתכם, הם באים דף לבן.
שמע, זה עניין שהוא באמת לדעתי, אם אנחנו נקדיש לזה עוד כמה מילים, זה מדהים, זה לא פחות ממדהים, כי אחד הדברים, ויש לזה הרבה רבדים, ואתה יודע, אנחנו מדברים על חופש, החופש, אם אנחנו גם לוקחים את הנושא של החופש לתוך הסיפור הזה, זה גם בחופש להתפתח והחופש להשתנות. כשאנחנו בבית, או עם האנשים שמכירים אותנו שנים, יש לנו הרבה פחות חופש להשתנות ולהתפתח, למה? כי כל אחד, טוב, יש לנו איזושהי תדמית בפני כל בן אדם בחיים שלנו, לא משנה אם זה אמא שלנו, אבא שלנו, חבר, חברה, לא משנה. וזה תדמית שאנחנו, יכול להיות שהיא נוצרה לנו באיזשהו גיל מוקדם יותר, ואולי קצת השתנתה עם הזמן, כי אנחנו התבגרנו והתפתחנו, אבל עדיין, התדמית הזאת זה משהו שאתה מנסה הרבה פעמים באופן לא מודע לשמר אותה. ואתה יודע, התדמית הזאת היא, אתה לא אותו אורי עם ההורים שלך, ואותו אורי עם אשתך, ואותו אורי עם חברים שלך.
נכון.
אתה מדבר בצורה שונה, יוצאים לך דברים שונים, וכל הדינמיקות הן שונות. והדבר המדהים הזה בטיול סולו, שאני נוכחתי אליו אז כששיקרתי, אפשר להגיד אפילו בנסיבות פחות חיוביות, זה שפתאום אמרתי, בונה, אני עכשיו מחליט מי אני. וזה מדהים. ואני חושב שזה אחד הדברים אולי ש... גרמו לי להתאהב בזה, כי זה באמת החופש הזה, בלהתפתח ובלהשתנות. ואין לנו את הפריבילגיה הזאת, כשאנחנו עם אנשים שמכירים אותנו הרבה זמן.
כן, אני חושב שזה קודם כל החופש להיות מי שאתה. לבחור להיות מי שאתה רוצה להיות. זה משהו
שזה דבר דינמי.
שזה דבר דינמי, ואני חושב שהתרגיל האמיתי, זה להצליח לעשות את זה, גם כשאתה נמצא ליד אנשים. בעצם התרגול דרך הסולו, אני חושב שהוא בעצם איזשהו פורטל, הוא פותח אותך לתוך המיינדסט הזה של אני יכול לבחור מי אני רוצה להיות, ואתה רוצה להמשיך לנוע בתוך העולם הזה, גם אם אתה נמצא ליד אנשים אחרים, ועדיין לבחור את מי שאתה רוצה להיות, ולא להיות מושפע מסיטואציות או מאנשים ספציפיים.
נכון, ויש לזה גם עוד פריזמה, לפעמים מי שאתה זה, הצדדים האלה בך, לפעמים זה כל מיני צדדים שהם לא נשלטים, לפעמים פתאום שאתה לבד, לבד לבד, או לבד עם עוד אנשים שלא מכירים אותך, לפעמים יוצאים לך כל מיני צדדים שלא הכרת ומפתיעים אותך,
לדוגמה.
באופן לא מודע, שזה גם מעניין.
תן דוגמה.
דוגמה, שלפעמים אני מוצא את עצמי בזה שאם באמת... אם אני בסביבה של אנשים, ויש בן אדם ש... ואין אף אחד שמכיר אותי לפני, ויש בן אדם בחבורה שאני מרגיש שהוא לא מעניין אותי, אני פשוט לא התייחס אליו. אני פשוט כאילו סוג של התעלם מהאקזיסטנס שלו, כי אני הרבה פחות דופק חשבון. אז כאילו אני באיזשהו מקום מרשה לעצמי להיות הרבה יותר אותנטי, ופחות לחשוב על איך זה יתפס ואיך זה ייראה. יחשבו שהוא מגיד, יחשבו שהוא צנוב, זה לא מנומס, אבל כאילו אני מבחינתי, תבין, הוא לא שווה את ההתייחסות ואת המחשבה שלי. וזה מה שאני לא רגיל אליו, כאילו אני רגיל שאני בקבוצה של אנשים, גם אנשים שפחות יש לי כימיה איתם, להתעניין, להתחבר, לנסות שיאהבו אותי, אתה מבין?
כן, כן, זה זווית שממש לא חשבתי עליה, זה לא מגיע ממקום רע, זה מגיע ממקום טוב, זה פשוט המקום הזה שאתה לא מכיר את האנשים, אז אתה לא דופק להם חשבון אמיתי, כאילו בלי שום כוונה רע, ואתה אותנטי ואתה עצמך,
okay.
בלי הרבה מאוד חישובים שאנחנו עושים, כשאנחנו נמצאים בהגדרה, בסביבה של אנשים שאנחנו מכירים.
כן, נכון, או שעוד משהו, אני יכול אפילו להגיד להיות קצת יותר כנה, ולספר שלפעמים שיש לי כל מיני סיטואציות שבהם אני, אתה יודע, שאתה מתאה לבד, אתה הרבה פעמים, המיתוס הכי גדול על טיול סולו, זה שאתה אף פעם לא באמת לבד. אבל יש מצבים שכן, יש מצבים שכן, שאתה יכול, אני לפני איזה כמה ימים, ממש פה עכשיו בקולומביה, סיפור מהשטח, יצאתי לשבוע לחופשה באיזה עיר, חופשה, זה תמיד מתחיל כשאני אומר חופשה, כי אני, החיים שלי הם בחופשה, אבל יצאתי לאיזה עיר, ואני שם בא עושה צ'ק-אין בהוסטל, ואין שם אף אחד. עכשיו זה מבאס, כי הוסטלים זה המקום לפגוש עוד אנשים. ואני מצאתי את עצמי בסיטואציות כאלה, שאני מתאכזב מהפן החברתי, ושאין איתי עוד אנשים. אחת הרמדיות שלי, התרופות האישיות שלי, זה ללכת ולאכול.
אוקיי, גם שאני לא רואה. גם שאתה לא רואה, העיקר לפגוש מישהו.
לא, לא יודע, לא, זה לא בהכרח בקטע של לפגוש מישהו, זה הולך ואוכל, כאילו זה יעביר את זה.
אוקיי.
אתה מבין? וזה מוזר, כן. וזה מוזר, וזה צד בי שאני לא מכיר, אבל פתאום אתה יוצא ממך דברים, ויש גם אנשים שזה מלחיץ אותם לפגוש את הצדדים, בוא נגיד בגרשיים, האפלים שלהם, או הצדדים שהם לא מוכרים להם.
כן. אז תגיד שאתה הולך לאכול, אתה נכנס למסעדה ושואלים אותך כמה אתם, אז אתה אומר... סולו, אז איך אנשים מגיבים, איך המלצר, מלצרית מגיבים, כשאתה אומר לו, שולחן לאחד, שהם בדרך כלל לא רואים את זה.
תשמע, סך הכל, זה לא, אם אתה מסתובב במקומות תיירותיים, ושם יותר נפוץ שאנשים מטיילים לבד, אז זה לא משהו שהוא חריג. אני יכול להגיד לך, שמשיחות עם הרבה אנשים, הרבה מטיילים וזה, דווקא אנשים נורא מלחיץ אותם להתיישב לאכול לבד בארץ. הם ישר חושבים, בוא נה, איך אנשים במסעדה יסתכלו עליי? כאילו, מי יושב לאכול לבד? אתה מבין? אני לא הסתכלו עליי, לא מסתכלים עליי מוזר שאני אומר שאני לבד. אני דווקא תמיד שאני אומר, ששואלים אותי כמה תהיו, ואני אומר לבד, אני אומר את זה אפילו בגאווה. כאילו, אני בעצמי, והכל טוב עם זה, כן, אני מבסוט על זה, כאילו. אני פה בדייט עם עצמי, אתה מבין?
כן. סיפרת קודם שזה גם... 100% מתשומת הלב היא עליך, היא לא מתחלקת בינך לבין עוד פרטנרים לטיול, אז ספר לי קצת על זה, ספר אולי גם על חוויה של פחות חיובית שהייתה לך, שאתה מטייל לבד ואתה מקבל את כל תשומת הלב.
שמע, אני אגיד לך מה, אני חושב שכשאנחנו מטיילים ואנחנו לבד, אז באמת תשומת הלב היא עליך, וזה לטוב ולרע, כי לפעמים זה גם כיף להשתבלל בתוך סיטואציה חברתית ולא לקחת חלק, שזה גם קורה אם יש קבוצה כלשהי, כי לפעמים, אמרתי לך, לפעמים אנחנו יכולים לבחור איזה תדמית אנחנו מלבישים עלינו, והרבה פעמים אני מוצא את עצמי בימים ש... ושוב, אתה תשאר חברים שלי מהבית, תגיד לך, אוהד הוא בן אדם חברותי, והוא יוזם, והוא אתה יודע, חייכן ותקשורתי, יש לי לפעמים ימים שאני מטייל, ואני אומר לעצמי, וואלה, היום אני קמתי על הצד הסוציומטי. אין לי כוח עכשיו להתחיל שיחות עם אנשים. אתה מבין, אני עובר ליד אנשים שאולי הם יכולים להיות נורא מעניינים, אבל אין לי כוח עכשיו להתחיל לשאול אותם שאלות ולחקור בזה. אבל אולי זה גם קשור לזה שאני בסוג של טיול שהוא לא נגמר, כי אני כרגע מנהל פה אורח חיים. אבל מה שבהתייחס לשאלה שאלת אותי עכשיו, אז אני מרגיש שהיתרון של לקבל את מלוא תשומת הלב, זה שיש הרבה יותר פוטנציאל להגיע לשיחה שהיא קצת יותר עמוקה עם הבן אדם. Mm-hmm. אתה מבין? וגם יש לך יותר שליטה על השיחה, שיש איתך עכשיו עוד חבר נגיד שמתאר איתך, אז הוא פתאום יכול להיות שיש לו איזו שאלה שהוא שואל את הבן אדם הזה שפגשתם, שהיא לא מעניינת אותך. Okay. אז אתה מוצא את עצמך בשיחה שהיא לא מעניינת. Okay. זאת אומרת, וזה מתחבר לי למאפיין, אחד המאפיינים העיקריים של לטייל סולו, שזה כל הטיול הוא תוכנית כבקשתך, והוא מושפע לאן שאתה מכווין אותו, כמובן שיש בלטמים, אבל הוא מושפע מאיפה שאתה מכווין אותו, וכאן מתבטא גם העניין של החופש. אתה יכול היום להישאר, או היום ללכת, או לאכול פה, ולצאת לסרט הזה, ולעשות כמה ימים שאתה פדלאה, בטאטה לא עושה כלום, ואף אחד לא יגיד לך על זה כלום, אולי המצפון שלך יגיד לך על זה כלום, אבל אתה כבר נכנס למקום של למה המצפון שלי דורש מעצמי ללכת ולעשות א' ב' ג', ואז פה נכנס באמת הקטע של השיחות שלנו עם עצמנו, שזה נורא מעניין.
זה מעניין אותי שאתה לוקח את הלבד באמת לחיבור אל חופש, כי זה מאפשר לך חופש להיות אתה ולדבר עם מי שאתה רוצה ולא לדבר עם מי שאתה לא רוצה, ולתוכנית כבקשתך. אני מתאר לעצמי שזה לא קורה אצל כל האנשים שאתה פוגש, לבד גם מעורר פחדים וחששות, ואיך אני אסתדר ומי ישמור עליי ומי ישמור על הציוד שלי כשאני לא נמצא. אז ספר לנו גם על הצדדים הפחות חופש שיש בעסק הזה.
שמע, זה לא הייתי אומר שיש פה צדדים של לא חופש חופש, פשוט אני חושב שמידת החופש היא כזאת גדולה שזה יכול להרתיע, כי אנחנו לא רגילים לזה. אנחנו לא רגילים, כשאתה מטייל עם בן אדם, נכון, אתם שניכם בטיול, ואתם במדינה זרה, ואתם כביכול שולטים בלו של עצמכם וזה, אבל עדיין יש לך את המסגרת של החבורה. גם כשאתה מטייל עם עוד בן אדם אחד, אתם חבורה. יש לך בן אדם שאתה מתייעץ איתו ומתלבט איתו וזה, ושאתה באמת הכל עושה עם עצמך ועובר עם עצמך, אז זה חופש כזה גדול, שאנחנו לא רגילים אליו, כי אנחנו אף פעם לא נמצאים בסטינג, בסט וסטינג כאלו. וזה באמת משהו שהוא הרבה פעמים מלחיץ, והוא מוזר לנו.
כן, בעצם בכזה מצב אתה גם צריך לקבל יותר החלטות, מאשר אם היית מטייל עם שותף.
נכון, שגם את זה יש הרבה אנשים שאתה אומר להם לקבל יותר החלטות, רק רועדות להם הביצים רק מזה. כן. כי אתה יודע, יש אנשים שלא אוהבים לקבל החלטות. אבל אז כמות החופש, אז באמת כמות בוא נגיד לצורך העניין, איפה ההיבטים הפחות נחמדים של זה, זה שאתה, יש לך הרבה יותר פוטנציאל בטיול סולו לפספס דברים. לא לפספס אטרקציות, לפספס אפילו דברים של, אתה יודע, אני כל כך מנסה כרגע להגיע למקום הבא שלי, ופתאום אתה כל כך מפוקס בלנסות לתפוס את האוטובוס הבא, ופתאום פאק, שכחת שם איזה תיק. אתה מבין? כאילו, לטוב ולרע, אני איתך מי שיזכיר לך דברים.
אתה בעצם צריך להיות בשליטה מלאה על כל מה שקורה, ואין מי שיזכיר לך, עכשיו צריך לצאת לרדת באוטובוס, עכשיו אל תשכח את זה.
לא, אין זוג עוד עיניים, אין עוד זוג עיניים, ואין עוד זוג מוחיים, כאילו מוח, ומוחות, וגם בגלל שאתה מתה לבד, ואתה כל הזמן מצפה מעצמך, להיות באינטראקציות ולדבר עם אנשים, אז אתה אולי יכול למצוא את עצמך מובא לכל מיני סיטואציות עם אנשים שהם פחות נחמדים, כי אתה יודע שאתה מטייל, אז כן אתה בשאיפה קומה לפגוש אנשים נחמדים ואנשים סבבה, אבל גם יש הרבה נוכלים שיודעים שאתה, ברגע שאתה תייר ומטייל פה באמריקה הלטינית, קוראים לזה גרינגו, ברגע שאתה גרינגו ומטייל, אז אתה גם כנראה שיש לך סכום כסף כלשהו או דברים יקרים, ואתה נהיה סוג של מטרה בשביל הרבה אנשים. ויש כל מיני סוגים של נוכלים, שהם לא בוחרים בדרך האלגנטית של לשלוף לך יד לכיס בלי שאתה לא שם לב, אלא הם באים איתך בשיחה, ומנסים לגרום לך לסמוך עליהם, אז לקחת אותך לאנשהו, וזה קורה הרבה לאנשים.
כן, וזה בטח פחות נחמד כשאתה לבד.
כן, פחות נחמד כשאתה לבד. כן. וכמובן שיש גם את התחושות בדידות, בגלל שאנחנו, בוא נגיד ככה, זה ההקרבה הכי גדולה, בגלל שאנחנו כל כך רגילים להיות עם אנשים בבית, ולהיות מוקפים בסביבה, בין אם זה בעבודה, בלימודים, במשפחה, אתה יוצא לעולם לבדך, ואתה הרבה פעמים, כמו הסיטואציה שנתתי קודם, שאתה יכול למצוא את עצמך עכשיו, אתה יודע, זה בחורה ש בחורה שעזרתי לה, אני בדיוק סיפרה לי שהיא בלאוס, והיה לה טיול מדהים, כבר כמה חודשים לפני זה, הייתה בווייטנאם והכל, אבל פתאום מוצאת את עצמה, כלות הסיטואציה, חולה, אחרי זה יומיים שלושה של מעברים, התגלגלות בין אוטובוסים, עכשיו אנחנו מדברים גם על לאוס, אתה יודע, זה לא אוטובוסים בצרפת, וכאילו מערכת התחבורה שהשם ישמור.
גם מערכת התחבורה וגם הכבישים שם השם ישמור, כאילו אחד המקומות שהכי שברתי את הגב.
זהו, אז היא גם גמורה מעייפות, גם חולה, וגם הגיעה להוסטל והיא שם לבד. היא אומרת לי, שלושת הדברים האלה ביחד, והיה לך לפני זה חודשיים מושלמים, אבל זה פתאום תוקף אותך. שלושת הנסיבות האלה ביחד, של הלבד, העייפות והחולי, היא אומרת לי, אני פתאום נכנסתי להתקף חרדה, פעם ראשונה בחיים, ואני פתאום מדמיינת את עצמי כבר איך אני מגיע, מתחילה לחפש בתי חולים.
כן.
בלאוס.
קשוח, קשוח מאוד.
קשוח. ואתה בסיטואציה הזאת לבד, אתה מבין? זה לא עוזר. א' כל, אתה עכשיו תתקשר לארץ, השעה שם אולי זה 3 בבוקר, גם אם אתה מעיר את ההורים שלך, מה הם יעשו? הם לא יכולים לך לבוא לך לצחה, גם אם אתה יודע, אני, נגיד אתה חייל שמרגיש פתאום חרה בבסיס באלת, אבא שלו יבוא, יישא 5 שעות, ייקח אותו. מה אתה עושה שאתה בלאוס? מי יעזור לך?
נכון.
אז זה אינטנסיבי. והיא אמרה לי, אני כבר כאילו התחלתי לאבד את זה, והיא אומרת לי, פעם ראשונה בחיים, חטפתי את כיף חרדה, וזה משהו שקורה לאנשים, אתה מבין? וזה חלק מהדברים, בוא נגיד בגרשיים, ההקרבה שאתה מוכן לעשות, כשאתה אומר לעצמך, אוקיי, אני יוצא למסע סולו בעולם. זה הכל, כשאני תמיד מדבר עם חבר'ה ועוזר להם, אז אני לא, אני אומר להם, חבר'ה, אני יכול כאילו, אתה יודע, יש אנשים שנורא מטריד אותם, עם מי אני אחלוק את הרגעים הטובים? אתה מבין, זה בסה. ואני אומר להם, אוקיי, בסדר, אני מבין שזה חשש, אבל אותי זה לא מטריד הרגעים הטובים שלכם. זה משהו שאני לא רוצה, לא רלוונטי אליי להכין אתכם. אני רוצה לדבר איתכם על הרגשים אחרה, על המשברים, על הימים שאתם קיימים חסרי אנרגיות ואומרים, למה אני עושה את זה לבד בכלל? למה אני פה? ויש לך הרבה מחשבות כאלה. אז כן, אז יש צדדים שהם לא פשוטים בטיול סולו, שלא נדבר על זה, שאתה גם יכול עכשיו, אם אתה במקום ש... עיירה, או באיזה מדינה שאין בה הרבה ישראלים, או תיירים, אתה פתאום בכמה ימים שאתה לא פוגש אנשים מתרבות מערבית, אתה בכלל לא תחיל להרגיש בודד מבחינה תרבותית גם.
כן, אבל זה גם יכול להוביל אותך מצד שני, להיחשף לתרבויות, לתחביבים, לפעילויות, שאם היית עם עוד מישהו כנראה שלא היית נחשף אליהם בכלל.
חד משמעית, אבל זאת מחשבה של, של, של מישהו שיושב מתחת לפלורסנטים, כשאתה באותו רגע שם, ואתה מרגיש מנוכר מהסביבה, בלי יכולת יותר מדי לתקשר איתם, גם אם זה בשפה אחרת, ושאתה לבד, אז אתה אומר, שואל את עצמך את השאלה הזאת, של מה אני עושה עם החיים שלי, ולמה הבאתי את עצמי לפה? פתאום כאילו עולמך קצת יכול לחרב עליך. Okay. קשה להסתכל על זה מפריזמה שהיא בוגרת ומיינדסט והתפתחותית, אתה מבין? אחרי זה אתה מסתכל בדיעבד על החוויה ואתה אומר, בונה, עברתי פה משהו עם עצמי, בהנחה שבאמת צלחת אותו, כן? עברתי פה משהו עם עצמי ואני גאה בעצמי על זה ואני יודע פתאום כמה אני חזק. Mm-hmm. וזה בדיוק היופי בלטייל סולו, שאתה עובר את הדברים שהם לשד עצמותיך, שאתה אחרי זה כל כך גאה בעצמך שאתה אומר, בונה, למדתי פה משהו שבשום סיטואציה אחרת לא הייתי לומד על עצמי, וזה מבחינתי הדברים המדהימים, זה הבשר. אתה מבין? נכון.
אני חושב שמה שאני שומע ממה שאתה אומר, זה שזה בעצם מדגיש מה שאני אומר מהפרק הראשון שהקלטתי בפודקאסט הזה, שחופש זה לא חופשה. חופש לפעמים מצריך הרבה עבודה, ולפעמים הוא גם גורם לך להתנגש בקיר, ולפעמים, כמו שאתה אומר, אתה מתמודד עם משברים קשים, עם התקפי חרדה, ולא, זה לא שכל הטיול לבד הזה הוא חופש, ואתה יושב על ארסל ושותה קוקוס מהבוקר עד הערב. זה התמודדות קשה, זה לקיחת אחריות, זה התמודדות, זה לצאת ממשברים ולצאת מהם חזק יותר. אני חושב שזה ממש... כזה case study של חופש, חופש מעשי, מה שנקרא.
כן, זה חופשי, זה להיות חופשי, אבל זה לא להיות חופשתי. אבל כן, תשמע, זה גם מה שאתה אומר, זה גם חופש, שמעתי באחד הפרקים שדיברת על זה שיש חופש מעשי וחופש יותר מנטלי. ככה חילקת את זה, לא?
אני מגדיר חופש כחופש, תמיד אני מנסה להביא אותו לחופש מעשי, אבל אני מגדיר חופש כבחירה, חופש בחירה עצמאית מתמשכת.
כן.
אני חושב שאתה נמצא לבד, אתה צריך לבחור בצורה עצמאית ומתמשכת כל הזמן, כי אף אחד אחר לא יבחר בשבילך, נכון?
נכון, זה מעניין מאוד, כי דווקא אולי אם אנחנו באמת מסתכלים מהפריזמה של החופש, אז אתה מבין שמה כל מיני אנשים ששוקלים לצאת לטיול סולו, אבל מחליטים שלא לעשות את זה, זה בגלל שהם מפחדים מהמסה הזאת של חופש, של להיות תלוי אך ורק בעצמך, ולקבל את כל ההחלטות בעצמך, הם מפחדים מזה, הם אומרים, אני לא יודע אם אני יכול להסתדר בכוחות עצמי, כן. אני לא יודע אם אני יכול להתנהל טוב עם כל החופש הזה, ועדיין ליהנות מהטיול. כנראה שהם כן, אבל הם פשוט...
בוא ניקח את זה באמת לשם, למקום מעשי. אנשים מקשיבים לנו עכשיו, לפרק הזה, ואומרים, וואי, אולי אני אטייל לבד, אין לי מי לטייל, ואני לא רוצה לפספס את החלום, אני אצא לבד. ואז מתחילים כנראה חששות ופחדים, ודברים שמעכבים אותם, ומונעים מהם לעשות את הצעד הזה. אז אולי תגיד לנו בתור אחד שלא רק מטייל לבד, אלא גם יש לך גם עסק שעוזר לאנשים לטייל לבד, מאיפה אנחנו מתחילים, אנשים שכן יש בהם את הקריאה הזאת לצאת לבד, אבל מפחדים, ספר אולי איזה פחדים אתה בעיקר רואה, ואיזה טיפים אתה יכול לתת כדי להתמודד איתם.
אז יש קודם כל את הפחד העיקרי, באמת כמו שאמרתי קודם, שזה לאנשים שלא מצליחים בכלל לראות את עצמם, דואגים לעצמם, ומתפעלים את כל הטיול, ומתקתקים את הכל, לבד. הם מרגישים שזה הרבה אחריות, והם לא מרגישים שבכלל שיש להם את הכלים להכיל את זה ולהתמודד עם זה. גם אם אנחנו בספציפית מדברים על הטיול הגדול, אתה יודע, על אלפי הבדלות, הטיול אחרי צבא, זה טיול שאתה עכשיו ביבשת אחרת, עם שפה אחרת, לכמה חודשים טובים. ובתוך המסגרת הזאת, אתה יודע, אנחנו כבר, כאילו זה נורא קל, אנחנו נורא, לדעתי, לוקחים את זה כמובן מאליו, טוב, זה הטיול הגדול, כולם עושים אותו, אבל בתוך הטיול, אתה עם כל כך הרבה התמודדויות, ומוצא את עצמך בכל כך הרבה סיטואציות חדשות של למצוא אוטובוסים ולמצוא רכבות וכל כמה ימים לפגוש אנשים חדשים ולהתיידד איתם ואפילו הדברים הטכניים כמו לאכול בריא, אתה מבין אם אתה כל היום מסתובב במדינות עולם שלישי ואתה כל היום רק מסתמך על אוכל רחוב, אתה תוך חודשיים קורס בריאותית, אז אפילו זה.
אז מה אתה אומר לאנשים כאלה שאלה הפחדים שלהם, איך אפשר לעזור להם להתגבר?
אז קודם כל אתה צריך לאמץ את המיינדסט שזה שלא עשית משהו עד עכשיו, זה לא אומר שאין לך את היכולות והכלים ואת העוצמות האישיות לעשות אותו. פשוט זה שעדיין לא עשית אותו, אז אין לך את התמונה הזאת בראש של אני עושה את זה. אתה מבין? אז
כן.
זה פחד מכל דבר חדש.
בדיוק, זה מה שאני תמיד אומר, שאנחנו כבני אדם, אנחנו תמיד מפחדים ממה שאנחנו עדיין לא עשינו, שאנחנו עדיין לא מכירים, וברגע שאנחנו עושים או מכירים משהו קצת יותר מקרוב, אוטומטית מפלס הפחד יורד. אז זה גם כן חשוב לזכור.
נכון, ובדיוק בגלל זה, דרך אגב, פה נכנס התפקיד שלי, כי בתור אחד שחי ונושם את עולם טיולי הסולו, ונמצא ממש, גם טיילתי הרבה, וגם אני ממש עכשיו בטיול סולו במדינה אחרת, אז זה לדעתי, אתה יודע, בכל הצניות ובכל האובייקטיביות, זה האפקט המדהים של מה שאני עושה, שאני הבן אדם שבא עם הניסיון ואני אומר לו, בוא אני אקח אותך יד ביד, לעבר הדבר החדש הזה שלך. אבל ברגע שבן אדם מבין שזה שהוא עוד לא עשה משהו, זה לא אומר שזה לא יעבוד לו, אז הוא קצת מחשבתית באיזשהו מקום קצת יותר נרגע, אוקיי? ואתה גם תמיד, מה שעוזר לאנשים זה שאתה יכול לתת לו כל מיני אנלוגיות לדברים בחיים שבלית ברירה הוא עשה אותם פעם ראשונה, והוא שרד אותם אפילו בצורה יפה מאוד.
כן.
וברגע שהוא פתאום עונות לו הסיטואציות האלה בראש, הוא אומר, נכון, אני באמת יודע להתמודד עם דברים שעדיין לא עשיתי. אז כאילו קצת עולה לו הביטחון, והביטחון זה הכל שמטיילים לבד.
כן.
אז זה דבר ראשון. דבר שני, יש את הפחד העיקרי, שזה הפחד של הביטחון האישי, של שישדדו אותי, שיתקפו אותי, לאבד את התיק, לאבד את הדרכון, דברים שהם יותר שנוגעים לסכנות בטיול.
ואיך אנחנו מתמודדים עם סכנות כאלה של קשורות בביטחון אישי?
אז יש לנו הרבה דרכים, וקודם כל, לזכותם של הנוכלים המקומיים בכל אחת מהמדינות, אפשר להגיד שהשדידות והתקיפות והדברים האלה, הם לא ממציאים את עצמם כל שנה מחדש, הדברים הם די חוזרים על עצמם. זאת אומרת, ברגע שאתה מבין מה נפוץ איפה, אז אתה יודע גם למה להיערך. זה דבר אחד. דבר שני, זה להבין איך מתנהלים בצורה מודעת וזהירה. מה זה אומר צורה מודעת וזהירה? זה אומר עכשיו להבין בכל מיני סיטואציות שאני עומד להתקל בהן, סיטואציות כמו למשל לקחת אוטובוס מלא באנשים, כמו למשל להסתובב בשוק, כמו למשל לחזור מבר או ממסיבה בלילה. בסיטואציות האלה, להעלות את רמת הדריכות ולהבין מה אני עושה שונה בהתנהלות שלי, בשביל למנוע את המקרה לפני שהוא קורה. אתה מבין? כי לצורך העניין, בחורה שעכשיו הגיעה למטלת לבד. חברה, אני נותן את הדוגמה של בחורה, כי אתה יודע, אנשים קצת יותר פגיעות בהיבט הזה. אז בחורה שמטלת לבד, והיא פגשה אנשים בהוסטל, והיא יצאה איתם לבר, והכל נחמד, והכל טוב, וכולם ממש סבבה וכיף לה, אבל באיזשהו שלב היא כבר, לא יודע, גמורה מעייפות, או שהיא קבעה עכשיו שיחה עם אמא שלה, והיא רוצה לחזור להוסטל. אז אם היא תלך, אם היא עכשיו תלך את הקילומטר הזה מהבר להוסטל, יכול להיות שמישהו יתפוס אותה שם בדרך. עכשיו, יכול להיות שהיא טובה ממש בקרב מגע, ויש לה גם את הפצירה שלה בארנק, והיא תשלוף והיא תחתוך לו את הגרון. אבל בהנחה והיא לא נמצאת במקום הזה, אז היא צריכה להבין איך היא מראש מונעת את התקרית הזו.
כן.
וזה יכול להיות או לבקש ממישהו שיבוא איתה, או לתפוס אובר למרות שזה קילומטר, או לחכות שעוד אנשים ירצו ללכת, אתה מבין?
כן. מה אתה פוגש יותר מטיילים סולו, גברים או נשים? לא רק ישראלים בכלל.
שמע, זו שאלה טובה. אני יכול להגיד לך שאליי מגיעות יותר נשים, ותמיד אני אומר, זה לא נראה לי בגלל שנשים בהכרח יותר מפחדות, אלא בגלל שנשים יותר טובות בלבקש את רע. ואנחנו, יש לנו את האגו שלנו. אבל מה אני יותר פוגש? אני יותר, תראה, אצל אירופאים, זה נורא נפוץ נשים שמטיילות לבד. אתה פתאום פוגש כל מיני גרמניות, כל מיני בלגיות, שאתה מדבר איתה. אני ממש בימים האחרונים, פגשתי עכשיו, וואו, פגשתי שלוש בנות מעוררות השראה, כאילו ממש בשבוע האחרון באותו הוסטל, בחורה אחת שהיא אוסטרית, שהיא מטיילת לבד באמריקה הלטינית, אורי, 13 חודשים.
וואו.
כן, ממש זה הרבה.
לבד, 13 חודשים לבד.
לבד, היא אומרת לי שעכשיו ספציפית היא ביחד עם איזה בחור שהיא פגשה, ולפני זה ביקרו אותה כל מיני חברים מהבית, אבל במסגרת הכללית של הטיול היא לבד. ופתאום יומיים אחרי זה עשתה צ'ק-אין באותו הוסטל, בחורה בלגית שעכשיו הגיעה לקולומביה אחרי שהיא הייתה 10 חודשים במקסיקו, גם לבד. אתה יודע, מקסיקו, אתה מדבר עם אנשים על מקסיקו, אומרים לך מקסיקו בירת השדידות והרציחות של העולם. ילדונת בגובה מטר והסימון מקסיקנית שלא הייתה בצבא, לא גדלה במדינת קונפליט, לא כלום, דווקא 10 חודשים במקסיקו כמו גדולה.
תגיד, מה אתה אומר לאנשים שהם חוששים להשתעמם? כי אתה יודע, בדרך כלל אנשים מטיילים נמצאים עם עוד אנשים, פתאום הם נמצאים עם עצמם, אז זה גם כן עולה כחשש לפני טיול סולו?
וללא ספק עולה כחשש, וזה גם סיבה שהיא דיל ברייקר להרבה אנשים, שאומרים, אני לא רוצה להשתעמם. אבל אז אחד הדברים שאני אומר, שזה קצת, זה שוב, אתה יודע, תמיד אני צולל למקומות היותר עמוקים, אבל אין מה לעשות, ככה אני, וגם זה לדעתי בלתי נמנע שמדברים על טיולי סולו. אני אומר לבן אדם שקודם כל אין שום דבר רע בשעמום, ואחד הדברים שאחד המיסקונספציות הגדולות שחינכו אותנו, שזה לא טוב שיהיה לך משעמם, אסור שיהיה לך משעמם.
כן, תעסיק את עצמך אז... במשהו, תעסיק את עצמך, רק אל תשב...
כן, או שתתקדם במשהו, תלמד במשהו, תאמץ או תחביב, אבל אז אני אומר לבן אדם, רגע, תגיד שנייה, למה אתה טס לטיול? אז הוא אומר לי, כדי לחשוב קצת על החיים שלי, כדי להחליט אולי מה אני רוצה ללמוד שאני חוזר, כדי להכיר את עצמי יותר טוב. אז אני אומר לו, אז תגיד, מתי אתה מצפה שכל הסימונים האלה יפלו לך? שאתה שיקור במסיבה, או שאתה באמצע טרק שאתה רק חושב על כמה התיק שלך כבד? כנראה שבאף אחד מהסיטואציות האלה, ואתה בעיקר תחשוב על זה ברגעים שאתה פתאום בנסיעה ארוכה, ומשעמם לך, ונגמרה לך חבילת סלולר, ואתה עכשיו רק אתה והראש של עצמך. במצבים האלה נופלים הסימונים הכי גדולים.
כן.
אז קודם כל אני מנסה לשנות לבן אדם את הפרספקטיבה ששיעמום זה לא בהכרח דבר שלילי, ואתה יודע, בכל העולם של ההתפתחות האישית וכל הזה, דווקא אומרים שזה דבר שהוא נורא נורא חיובי, זה נורא נורא טוב, כי שם המוח שלך כביכול לא מתעסק בשום דבר אקטיבי, אז הוא דווקא עושה הרבה תהליכים פסיביים, של כן. לאבד מידע, לאבד מחשבות.
כן, יש על זה אפילו מחקרים, קוראים לזה אינקובציה, שהמוח נכנס לאיזושהי אינקובציה, ומחקרים מראים שאם אתה נכנס למצב הזה, אז דווקא אז יכולה לצאת ממך יצירתיות שלא פורצת כאשר אתה עמוס לתפעל בעיות אחרות, או לתפעל את השוטף. דווקא ה-idle time הזה, זה מה שמאפשר לך להיות יותר יצירתי.
נכון, בגלל זה הרבה פעמים אומרים שאתה מנסה לפתור איזושהי בעיה מורכבת, אז אחרי שאתה יושב על זה קצת זמן ומתאמץ, תן איזה קאט ותן לדברים רגע לשקוע גם בלי שאתה מתעסק בזה.
נכון. נכון.
אבל בלי, אז כל יום אני מנסה לנפץ לו את המחשבה ששיעמום זה רע, אבל מעבר לזה, אז אני אומר לו, תשמע, אתה תהיה בטוח שאתה תהיה כל כך הרבה פעמים מוקף באנשים, ותראה, אני אגיד לך מה, גם יש אנשים שהם כביכול יצאים לטייל סולו, אבל אז מהשנייה הראשונה הם באים, מוצאים חבורה אחרת של ישראלים, ואז הם מצטרפים אליהם והם חלק מהחבורה והם גם יכולים לתת איתם 4 חודשים. אז באותו רגע, אמנם הבן אדם באמת היה לו פרפרים בבטן, שהוא עלה על הטיסה לבד ונחת לבד והכריז לכל העולם שהוא טייל סולו, אבל מבחינתי בטיול עצמו הוא כבר לא באמת מטייל סולו.
כן.
יש לו הרבה פעמים את ההזדמנות להתנתק מהם, אבל גם זה נורא מפחיד הרבה אנשים. פעם אחת דיבר איתי מישהו, הוא אומר לי, תשמע, אוהד, ואחד שלי ביתי אותו, והוא טס לבד, הוא אומר לי, תשמע, אני פה כבר 1.5 חודש עם חבורה. הם היו אחלה, והיה לי כיף איתם, וגם עברנו בין מדינות, ואנחנו ישנים בכל המקומות ביחד, ויוצאים לכל אטרקציות ביחד. אבל בשבוע האחרון מרגיש לי שכבר הדינמיקות לא כאלה טובות. אבל אני חושב על המחשבה של להתפצל מהם. אני משקשק מהמחשבה, אני כל כך נהייתי חלק מהחבורה הזאת, שמפחיד אותי לחזור ללבד.
כן.
אתה מבין, אז הפחד מהלבד הוא לא רק לפני היציאה, הוא גם בטיול עצמו, וזהו, ולגבי השיעמום, אז אני אומר לבן אדם, תשמע, יהיו לך רגעי שיעמום, זה חלק מהסיפור, זה חלק מזה, אבל יהיה לך הרבה פחות ממה שאתה חושב.
כן. וואו, מעניין, זה ממש עולם ומלואו, אני אגיד לך את האמת, אני תמיד טיילתי עם אשתי, אף פעם לא טיילתי לבד, אולי טיולים קצרים של יומיים פה, 3 ימים שם, אף פעם לא הייתי איזה חודש חודשיים עם מוצ'ילה על הגב ולבד, אז בהחלט נתת ככה הצצה לעולם הזה, גם איזה יתרונות יש בו, וגם הצדדים הפחות נעימים שיכולים לקרות במצב שאתה מטייל לבד. תן לנו ככה לסיום איזה, מה אתה מאחל למטיילים הפוטנציאליים, למטיילי הסולו הפוטנציאליים שמקשיבים לנו עכשיו?
תשמע, קודם כל, כל מי שמאזין לנו, אז אני מעודד אותו לנסות את זה, כי אם הוא לא חשב על זה, לנסות את זה. אני גם יכול להגיד לך שיש לי חבר נשוי, שהוא לפני איזה כמה זמן טס לכמה שבועות לבד באירופה, וזה עשה לו מדהים. אז כל מי שלא שקל את זה, אני ממליץ שתשקלו את זה, כי זה מסוג הדברים שאתה לא יודע עד כמה הם מדהימים. ואני מהצד השני של המתרס שכל היום מדבר עם מטיילי סולו טריים, אני חווה דרכם את ההתרגשות של זה, וזה כל יום מזכיר מחדש כמה זה דבר מדהים. אז תנו לזה צ'אנס, זה באמת ברמה של משנה חיים, ולא חייבים להתחיל בגדול, אפשר להתחיל בקטן, אפשר אפילו לצאת לסופש לטייל עם עצמך בארץ, אפשר לצאת לסופש ארוך בחול, באירופה הקרובה אלינו, ולעשות טבילת אש כלילה ונחמדה בנושא, ואפילו אני ממליץ לאנשים שהעולם של הלבד זר להם, לקחת את עצמם לסרט לבד. אורי, זה חוויה מגניבה, אני אומר לך. אתה פתאום שקוע לגמרי בסיטואציה. אתה מבין? ודרך אגב, זה עוד פן של הטיולי סולו שלא דיברנו עליו, שאתה הרבה יותר מצליח לספוג ולהרגיש את התרבות את המקומית ואת האנשים המקומיים.
כן.
כי אין לך את הסביבה הישראלית לידך של עוד בן אדם או עוד שניים האלה.
כן, אתה נטו בתוך הסיטואציה, בין אם זה סרט או כל פעילות אחרת. אתה נמצא שם, אתה עם הפעילות, לא אתה עם מישהו. אז אני מאוד, מאוד אהבתי את הטיפים שלך, כי הם מאוד מעשיים. זה א', תעזו ותקפצו למים, וב', תעשו את זה בתאימות קטנות, אפילו בסביבה הקרובה, לזמן קצר, ותראו איך זה מרגיש, לא לפחד מהשעמום, והזדמנות להיות...
ולא אתם. לפחד מעצמך.
נכון, ולא לפחד מעצמך.
זה... כן, זה אחד הדברים העיקריים, לא לפחד מעצמך, אתה יודע, אתה בסוף... אנשים מפחדים לצאת לטיול סולו, וזה אולי התובנה שאיתה נסיים, כי היא גם נורא משמעותית, אני הולך להפיל לך עוד פצצה אחרונה. אנשים, הם מפחדים לעשות דברים לבד, כי הם מפחדים להרגיש בודדים, נכון?
נכון.
אבל בסופו של דבר, אם אנחנו מסתכלים על החיים שלנו ככללותם, גם בן אדם שבזוגיות הרבה שנים, בסוף אתה, עם הפרטנר היחידי שלך, שמלווה אותך מהרגע הראשון עד הרגע האחרון בחיים שלך, זה אתה. וכל דבר מעבר לעצמך בא והולך בחיים. ומה שאומר שאתה עוגן, אתה צריך להיות העוגן של עצמך בחיים האלה, ולכן אתה יכול להיות גם עם חבורה של חברים מילדות שגדלת איתם, ולשבת איתם ולהרגיש בודד, ואתה יכול להיות במערכת יחסים של 30 שנה, ועדיין להרגיש בודד בתוכה, וגם עם ילדים והכל. ובגלל זה, ברגע שאתה נמנע מלעשות דברים לבד, כי אתה מפחד מהבדידות של הלבד עם עצמך, אז אתה מתכחש לזה שאתה הפרטנר, בין אם תרצה ובין אם לא, הנצחי של עצמך לכל החיים האלה, ואתה מונע מעצמך את הזמן איכות הזה עם עצמך, ואתה בעצם ככה לא... אתה מתכחש לעובדה הזאת, שבסופו של דבר, אנחנו לבד בעולם. כל אחד הוא לבד עם עצמו.
נכון.
עם המחשבות והרגשות שלו.
נכון, אבל הסיכום שלי זה שא' לבד זה לא בהכרח בודד, זה שני דברים שונים. שצריך לזכור את זה, וגם אם יש סיבה שגורמת לך להסס ולא ללכת לטיול לבד, או גורמת לך להסס לא לפגוש את עצמך, כנראה שזאת הסיבה שאתה צריך לעשות את זה, בשביל עצמך.
בדיוק, כי אתה נמנע ממשהו שהוא אקוטי.
שהוא אתה.
שהוא יבוא אליך, הוא יחזור אליך כמו בומרנג מאוחר יותר.
נכון.
אתה יודע, סבתא שלי, זה קצת דוגמה קיצונית, אבל סבתא שלי, סבא שלי נפטר בגיל 85, והיא עכשיו עדיין ממשיכה לרוץ, והיא בדיוק הגעה לפני כמה ימים, 94. והיא לא ידעה להכיל להיות בלעדיו. עכשיו, ברור שהם היו עשרות שנים, איזה 50-60 שנה ביחד, לא יודע. אבל כאילו אני אומר, אתה צריך להבין שכל בן אדם בחיים שלך, גם אם הוא הכי קרוב אליך, הוא מתישהו גם יעזוב, ואז אתה נשאר לבד עם עצמך. קצת מחשבה אפלה.
כן. אבל יש לך... מחשבה אפלה הזאת, אנחנו נסיים.
סבבה, זורי, אבל וואי, מלא תודה, היה לי מה זה כיף.
תודה לך שבאת, תודה לך שהיית איתי, לא הייתי צריך להיות לבד, אז תודה שבילינו... את הפרק הזה ביחד, ואני מקווה שנתנו השראה לאנשים שרוצים לעשות את היציאה לטיול הגדול, ולא עושים את זה רק בגלל הלבד. אז עכשיו פתחנו את זה ופרקנו את זה לגורמים, ואני מקווה שעזרנו לאנשים לנוע לכיוון החלום שלהם.
אני גם, ואתה יודע, אם מסתכלים על הנושא של הפודקאסט שלך, של החופש, אז אני חושב שאם בן אדם שואל את עצמו, מרגיש קצת אולי כלוא או תקוע, אתה יודע, למקרה, לסיכוי הנמוך הקטן הזה שיש בן אדם שיושב באיזה משרד והוא עכשיו מתוסכל וקצת קודר וזה, והוא כותב את המילה חופש בגוגל ונופל על הפודקאסט. אז אם בן אדם רוצה להגיד קצת יותר חופשי, שננסה לסגל הרגל של לעשות את הדברים לבד, וזה לדעתי תרופה מדהימה. ליותר חופש.
בהחלט. אוהד, הרבה הרבה תודה.
לא, תודה לך.
שמור על עצמך, ושיהיה חופש נעים.
תודה, אינשאללה על כולנו. אינשאללה, יאללה, נתראות.